ברכה של תקר ושופע גדול, שאני אומר, הגענו, זה אתם הגעתם. אז אני אקרא את הברכה, ונראה כמה עניינים על נוסח את הברכה. אז תקר בשופע גדול, תקר בשופע גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, זה הנוסח האשכנזי. והנוסח הספרדי הוא, וקבצנו יחד מהרה, מארבע כנפות הארץ לארצנו. יש הבדל לא כל כך מהותי, אבל כל זאת משמעותי. בנוסח, ונראה מה משמעות ההבדל. ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל. אז קודם כל נתחיל בצירוף הברכות. הצירוף, הברכה הקודמת זה ברכת השנים, והברכה ההיא זה על הגאולה הסופית. אתם זוכרים שלמדתם כבר פעם ברכה דומה, זה ברוך אתה השם גואל ישראל. על יש הבדל בין הברכה על הגאולה, ראינה בעוננו וריבה ריבנו וגלנו גאולה שלמה מהרה למען שמך, זה כבר למדנו, ואותה ברכה של מקבץ נדחי עמו ישראל. אני רוצה להסביר מיד את ההבדל. לפי רוב המפרשים, עיקר המפרשים, הברכה הראשונה של גאל ישראל, סליחה, של גואל ישראל, זה על קיבוץ גלויות של יהודה, מלכות יהודה. זה מעין הגדרה של שיבת ציון, של היהודים. ומקבץ נדחי עמו ישראל, ונראה אחר כך ביותר פירוט, זה על עשרת השבטים. זה ההבדל בין שתי הברכות האלה.
מה ההבדל בין יהודים לעשרת השבטים?
טוב, אחרי מלכות שלמה, היה פילוג במלכות ישראל. מלכות ישראל מהצפון, הבירה הייתה דווקא שכם, כן? שומרון, כן? זה נקרא מלכות בית יוסף או בית אפרים, וזה נקרא במקרא מלכות ישראל, עמו ישראל. כשיהודים מתפללים על עמו ישראל, הכוונה זה על החלק שנאבד עם עשרת השבטים, יתר עמו ישראל. ומלכות יהודה זה המלכות של ירושלים, מלכות, בית ראשון מלכות יהודה, בית שני מלכות יהודה. אז היהודים הם צאצאי מלכות יהודה, זה ברור, כן? ולכן יש הבדל בין הגולים והנידחים. זה עניין לא קל ללמוד אותו לפי הפסוקים ולפי הבירורים של המפרשים, אבל באופן סכמטי, כשמדובר בקיבוץ גלויות, הגלויות, הגולים, זה היהודים שמכירים את עצמם כיהודים ומוכרים כיהודים. הנידחים זה אלו שגם הם לא מכירים את עצמם כצאצאי ישראל. נידחים זה אלו שנדחו מעם ישראל, וגם הגויים לא מכירים אותם כישראל. אני חושב שאתם יודעים שבתקופה הנוכחית מתחילים לגלות אותם, כן? נראה לפי הפסוקים במי מדובר ובמה מדובר, כן? יש הרבה פסוקים שרומזים על זה, אבל יש חלוקה של קיבוץ גלויות. הגולים הם צאצאי מלכות יהודה שמכירים את עצמם כשייכים לעם ישראל הקדום, מבחינת יהודה, יהודים, יהודאים, יהודים. השם של מלכות יהודה בא משבט יהודה, כן? אולי אני אתחיל קצת קודם לזה. השם המקורי של עם ישראל זה לא העם היהודי, זה העם העברי, זה ברור. למדנו את זה די מספיק. והשם יהודי הוא מאוחר מאוד. אנחנו מוצאים אותו אצל הנביאים, בעיקר בירמיהו, עוד כמה נביאים, אבל לא הרבה. ויהודי, זה מגדיר את מלכות יהודה. זאת אומרת, כשמלכות ישראל נאבדה, אז נשאר רק מלכות יהודה בשם עם ישראל. אבל המשמעות המקורית של עמו ישראל בתקופה האחרונה אחרי הפילוג, כשהיהודים אומרים עמו ישראל, הכוונה זה לעשרת השבטים, למלכות ישראל. זה מובן? כן. אולי אני אתחיל מיד בזה כדי להסביר את הבעיה.
איזה שבטים כוללת ממלכת יהודה?
מה?
ממלכת יהודה, איזה שבטים?
היהודים? יהודה, בנימין וחצי שבט מנשה, וחלק מהלוויים שהיו שייכים למלכות יהודה, כן? אבל אחרי העזרה מנחמיה, החזרה של שיבת ציון, כמה משפחות של שאר השבטים חזרו עם היהודים של מלכות יהודה הראשונה. גלות מלכות יהודה הראשונה כדי ללמוד את מלכות יהודה השנייה. ולכן אצל היהודים היו גם כן
נציגות
של כל השבטים, אבל בעיקר זה שבט יהודה, שבט בנימין וחצי שבט מנשה. אף על פי שהיו משפחות של כל הגלויות, כן? אבל רוב הגלויות של עשרת השבטים, ולמיתו של דבר זה 9.5, כן? זה מלכות ישראל שנאבד, והכוונה לנתחי עמו ישראל זה הם הנידחים, אף אחד לא יודע מי הם. זה מובן? אני רוצה להסביר את זה דרך הפרק של הרמב״ם שמדבר על קיבוץ גלויות. ולכן צריך לזכור את זה, ההבדל בין קיבוץ גלויות, זה נקרא שיבת ציון, איך אומרים, החזרה של הנידחים, זה לאחרית הימים, וייתכן שהתחלנו קצת בזה, כי יש חלוקה בגמרא. שבט דן לחוד, עשרת השבטים לחוד, והיהודים לחוד. זה מובן? ושבט דן כנראה חזרה עם האתיופים. והרב אביחיל עשה מחקר על זה, זה לא פורסם, אבל הוא הביא את כל המקורות, וזה בולט שהחכמים במשך כל הדורות ידעו שיש חלוקה בין עשרת השבטים, השבט דן, שהיו בגולה כבר בימי בית ראשון, לפני חורבן בית ראשון. והיהודים שזו כמשמע. זה מובן. אחר כך התרגלנו להגדיר יהדות, יהודי, יהודים, ישראל. אבל במשמעות המקראית של המילים, לפני הפילוג, כך אומרים אחרי...
נתפלגה ממלכה.
כן, לפני הפילוג, אני חושב שיש שם... התפלגות, כן, לא פילוג. לפני התפלגות, שם ישראל שייך לכל עם ישראל, לכל השבטים, אבל אחרי התפלגות זה רק... למלכות ישראל של הצפון. ומלכות יהודה זה מלכות יהודה. ולכן כשהנביאים מדברים על היהודים, הכוונה זה מלכות יהודה בפרט. בארמית היו אומרים יהודאים. בתלמוד, בתורה שבעל פה, בדרך כלל במדרש, שם יהודאי זה הארמי של יהודי. במובן של שייך למלכות יהודה, לא לשבט יהודה. כן? למשל, במגילת... הנה הגיע הגואל. מאיזה שבט בא? במגילת אסתר, שם יהודי מופיע במובן ששייך למלכות יהודה ולא לשבט יהודה. איש יהודי היה בשושן אמירה, הוא שמו מרדכי בן יאיר בן קיש בן שימי, לא, בן שימי בן קיש, איש ימיני. הוא היה שייך לשבט בנימין, אבל קראו לו יהודי, מכיוון שבא ממלכות יהודה. זה פשוט, כן. לכן, אולי אני אתחיל בזה.
שמעון היה בדרום, אז הוא גם כן היה שייך לממלכה.
איזה דרום? איזה דרום?
מדרום ליהודה, זה נכונה שלו, לא?
אני לא כל כך בקיא בגיאוגרפיה ובאיך אומרים, פסיכוגרפיה.
גם בדרום וכבצפון
ובכלל לא היה קיים. אם אני זוכר, היו כמה שבטים שהיו חלק מהם בדרום, חלק מהם בצפון.
אתה כאן תגידי כמה דברים על שבט דן במשכה. מה
הליכוד,
מה התפקיד שלך?
נאסף את כל המחנות. יחד שבטי ישראל. יש לנו רק דרשות על זה.
מפסל מיכה מתחיל
הסיפור שלו. צריך אולי אחר כך, אבל זה לימוד קשה מאוד, לחזור על הברכות של יעקב אבינו ושל משה רבנו על השבטים, כדי להבין את הגורל ואת התפקיד, המשימה, התכלית של כל שבט ושבט בישראל. אבל זה ממש שייך ללימוד נסתר של נסתר, זה נאבד. כן? רק בקבלה לומדים דרך שער הגלגולים בעיקר, באופן טיפולוגי. את המשמעות של שורש הנשמות של כל ואחד ואחד מישראל, אבל זה לא, לפי עניות דעתי, זה לא ברור אם זה שייך גם כן לשולשלת האמיתית ההיסטורית. זאת אומרת, יהודי אחד יש לו שורש מנשמה של שבט יהודה, זה לא אומר שבא משבט יהודה. זה לא שורש של נשמה של שבט לוי, זה לא אומר ש... כי, איך אומרת הגמרא, שכחתי את הביטוי, אבל היה ערבוביה אחרי נמוכדנצר. נמוכדנצר הרס את
כל...
סנחרים, כן? זה ביבי מנמוכדנצר. ערבב את כל המערכות האלו. יש רק משפחות מיוחדות שיש להם ספר יוחסין משלהם, אבל לרוב הם צאצאי דוד המלך. ואנחנו עם של מלכים. כולם אומרים צאצאי דוד המלך. ויש משפחות שזה קרוב לוודאי, אבל תלמידי חכמים גדולים ש... לא רק אברבנאל, גם אצל האשכנזים יש המהר"ל וגם רש"י, כן. וייתכן אשלה, לא, אשלה היה לוי, לא, זה לא אשלה, מי הוא? טוב, מי הוא? אז הנה מה שאני רוצה להסביר לגבי החלוקה ההיא של הגלויות והנידחים, גולים ונידחים. לפי המשמעות של המילים זה מובן, נידח זה מי שנידח מאחורי הגבולות, לא יודעים איפה הוא, מי הוא, אף על פי שיש להם מסורות. למשל באפגניסטן אצל הפתנים, כן? זה דומה למה שקרה לאנוסים, אבל העניין של האנוסים זה מאוחר מאוד, כן? דרך אגב, כשמדברים על האנוסים, חושבים שהיו האנוסים רק אצל הנוצרים, אבל היו האנוסים גם אצל המוסלמים, ובפחד במרוקו. יש הרבה משפחות של האצולה המוסלמית של פס במרוקו, שהם מצאצאי יהודים. שהיו אנוסים, והרבה משפחות ערביות ששמם כהן. אולי אם יש מרוקאים ביניכם אתם יודעים את זה. טוב. הנה, מה שאני רוצה להסביר פה זה חידה בלשון הרמב״ם. לא מצאתי סמך על זה, כי אין הרבה מפרשים על החלק הזה של המשנה תורה, אבל לפי השכל הפשוט, לפי ההיגיון הפשוט, זה כנראה זה הכוונה של הרמב״ם. הוא אומר ככה בפרק 11 של הלכות מלכים, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה, הוא בונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל. אז לפי הסדר ברור שנדחי ישראל זה לא היהודים, מכיוון שהוא אומר שהמלך המשיח מעמיד ממשלה, בונה מקדש, למי? לגויים? ברור שזה ליהודים. וזה הסדר של הרמב״ם. יש גם כן סדר קצת אחר, גם ברמב״ם, מלחמת עמלק. אם זה לפני בניין בית המקדש או אחרי בניין בית המקדש. זה נושא לגופו. אבל לפי הסדר הזה זה ברור שקיבוץ גלויות וקיבוץ הנידחים זה שני שלבים. בהרגל הראשון שלנו אנחנו רגילים לומר שזה תקופת משה בן יוסף, זה שייך ליהודים, לשיר הציון, ואני חושב שהביטוי יותר מדויק. אנחנו מדברים על קיבוץ גלויות, זה ביטוי יותר מדי רחב לפי הנוסח של התפילה. מה שחיינו עכשיו זה שיבת ציון, וזה דומה לשיבת ציון של עזרא ונחמיה. ורק בסוף התהליך המשיחי של ימות המשיח, אז יש קיבוץ גלויות במובן של מקבץ נדחה עמו ישראל. זה מובן, כן? זה, לפי הסדר זה ברור. הפרק הזה של הרמב"ם הוא לא קל להבין, כי התוכנית של המלך המשיח ההוא זה תוכנית של שושלת שלמה, כן? יש שלבים, יש, וזה אולי נותן כמה תשובות לאלו שטוענים שהתנועה הציונית איננה משיחית במובן הפשטני של המילה. כי ימות המשיח זה תקופה ארוכה מאוד שיש לה התחלה וסוף. אחרי תקופת ימות המשיח זה נקרא עולם הבא, עין לא ראתה. אבל מה שאנחנו חיים היום זה השלבים הראשונים של אותה תקופה שמתחילה בממשלה הראשונה. זה ברור? כן? אז לפי הרמב״ם יש כמה שלבים. קודם כל הממשלה, אחר כך בית המקדש, אחר כך חזרת עשרת השבטים, ורק אחר כך חוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. רק אחר כך חוקת המדינה תהיה התורה. וזה גם כן הסדר של התפילה. קודם כל תקר בשופר גדול, ואחר כך השיבה שופטנו כבראשונה. אתם רואים שייתכן מאוד שהיה בדעתו של הרמב״ם הסדר של התפילה גם כן. מקריבים קורבנות ועושים שמיטין ויובלות וככל מצוותה אמורה בתורה, ונראה זה יהיה שולחן ערוך של המשיח. וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה במשה רבנו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר, ושב השם אלוקיך את שירותך ולחמך ושב וקיבצך. ומעניין מאוד שבפסוק שמביא הרמב״ם אין שום רמז למשיח. מה הוא אומר? ושב השם אלוקיך את שירותך. זה לא המשיח שמשיב את שיבת ציון, אלא השם בימי המשיח. זה מובן? כן? ולכן כששואלים איפה התוכנית המשיחי של מדינת ישראל, שוכחים שיש לנו רק פוסק אחד שפסק על הלכות של אחרית הימים, זה הרמב״ם, אין שום פוסק אחר. יש דעות, הרבה דעות והרבה חיבורים, כן? אבל מבחינת פסק הלכה יש רק הפרק הזה. אז אנחנו רואים שיש תוכנית עם שלבים, עם תקופות, והעיקר זה הפסוק שהוא מביא. זה לא המשיח שמחזיר את היהודים, זה השם דרך המשיח. זה מובן, זה לא בדיחה מה שאני אמרתי, כן? זה דומה מאוד למה שקורה למשה רבנו עם יציאת מצרים, כן? מי שחושב שמשה הוציא אותנו ממצרים, הוא כופר בעיקר. לפי פשט התורה זה השם שהוציא אותנו ממצרים. אני ולא מלאך, אני ולא שליח. כן? זה ברור. אבל איך עשה את זה? דרך שליח ששמו משה. זה מובן. ולכן צריך להבין את זה בדקות העניין. כן? אמרו על הרמב״ם שהוא לא מאמין שיהיה תחיית המתים. לפי דעתי, וצריך לדייק בכתבים שלו, הוא לא היה מאמין שהמשיח מחיי המתים. הוא היה מאמין שהשם מחיי המתים. אתם מבחינים את ההבדל, כן? זה מובן. אמרו עליו, אתה לא מאמין שהמשיח מחיי המתים. אבל הפעם התורה לא אמרה שהמשיח יחיה את המתים. זה השם שמחיה את המתים. וכן פה, זה השם שמביא אותנו. לפי דעתי...
מה צריך משיח?
מה?
אז בשביל מה צריך?
מכיוון שעם ישראל צריך מלך, זה מה שאומר, והוא נקרא מלך המשיח, זה מה שאומר הרמב״ם. וההסבר שקיבלנו מהרב, הרב ציודה ומאביו, זה צריך לשכוח את כל ההגדרות של דמות המשיח לפי הנצחות. זה פגם ברוח שלנו, במוח שלנו, כן? כי כל הוויכוח סביב אותה בעיה, האם אנחנו כבר בהתחלת הנמשיכה או לא, הפגם של כל העניין שמאחורי מוחם חושבים על דמות משיח לפי הנצחות ולא רואים אותו ואי אפשר לראות אותו והוא כאילו קיים. זה מובן. אז הרמב״ם מגדיר אותו כדמות פוליטית דתית. אני לא אמרתי שלפי הרמב״ם הוא היה שייך למעבדה. זה אני לא יודע. אבל זה ברור שהוא מלך, ומלך זה דמות פוליטית, ושמקיים, הוא, איך אומרים עכשיו, מחפה כפייה.
כופה
את התורה לעם ישראל. כמו שקפה את המדינה. קיבלנו את המדינה בכפייה. זה שוכחים את זה, כן? זה הברכה של ברכת השנים, ברכת התבואה, והברכה של תקר בשובל גדול לחירותין. ופה יש כמה שלבים, חירות, קיבוץ גלויות וחזרה לארץ. וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. זה לפי אחד מהמפרשים של התפילה, של סידור התפילה, זה לפי פסוק יחזקאל, למדבר חטא. אז נראה מיד את הפסוק. למדבר חטא. אני צריך את זה. כן. לכן, למדבר זין כבר. לכן, כה אמר אדוני אלוקים, אני נשאתי את ידי, אם לא הגויים אשר לכם מסביב, המה כלימתם מסעו. זה לא יהיה במעריב מחר, אבל זה בחזקאל. פסוק ח', ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופרייכם תישאו, לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. ויש קשר בין התבואה בישראל, ברכת השנים, וקיבוץ גלויות. ויש גמרא על זה, מפורסמת בסנהדרין, זה הקץ המגולה, סימן של הקץ המגולה, שיש קיום אותה נבואה. אתם זוכרים את זה. ואלו שמכחישים את הסימן הזה של הקץ המגולה, לא רק שהם מכחישים את המשיחיות של המאורעות שאנחנו חיים, כשאני אומר משיחיות, זה במובן של הרמב״ם, במובן הפשוט. זה מתחיל בקיבוץ גלויות, וזה נקרא עידן של משיח בן יוסף, ואחר כך אולי אני אחזור על ההגדרה, מה זה משיח בן יוסף, מה זה משיח בן דוד, נראה את זה אחר כך. וזה מתפתח דרך חבלי משיח שאנחנו יודעים אותה, עד גמר התיקון, זה תקופה של משיח בן דוד, ואחר כך זה נקרא עולם הבא, כפי שאמרה גמרה, עין לא ראת. אפשר להבין דרך החוכמה במה מדובר, אבל אף נביא לא ראה במה מדובר. להבין אפשר. אם אני זוכר היטב, זה ככה שהמהר"ל הסביר את הביטוי התלמודי, חכם עדיף מנביא. כי חכם יכול להבין במה מדובר, אבל נביא רואה במה מדובר. אז מכיוון שהראייה של הנביא שייך לעולם הזה ולא לעולם הבא, כל מה ששייך לעולם הבא, עין לא ראתה. אבל דרך החוכמה אפשר להבין במה מדובר. ולכן הגמרא ברמיזה, דרך נסתר, נותנת כמה דוגמאות. מה זה עולם הבא? אני לא רוצה לעזור על אותה סוגיה, תראו את זה בגמרא, כן? יין המשומר בענבר מששת ימי בראשית, זה דבר חוכמה. מה זה? השאלה של הגמרא היא, מהי עין לא ראתה? זו שאלה נאיבית, כאילו. אתה אומר, עין לא ראתה, במה מדובר? והתשובה היא, יין המשומר בענבר. אבל זה דבר חוכמה. זה מובן, לראות במה מדובר אי אפשר. זה לא שייך לנביא, כי נביא מתנבא לעניינים של העולם הזה. נביא מסביר את הכיוונים של ההיסטוריה בעולם הזה. הנבואה זה הנבואה של התולדות. לא פעם למדנו את זה, כן? אני שוב רוצה לחזור על אותה הגדרה, לפי מה שנאמר במשנה באבות. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אז מי רואה את הנולד? כן? ולכן הגמרא, פשוטו כמשמעו, הרואה את הנולד. אז לכן הגמרא, גבי שרה אימנו אומרת שהנבואה של האימהות הייתה יותר חזקה מהנבואה של האבות. כן? מכיוון שהאימה היא שרואה את הנולד. זה מובן. ולכן החוכמה של הנבואה זה החוכמה השייכת לתולדות להיסטוריה בעולם הזה, ולא לעולם הבא, כפי הגדרה הפשוטה, של עין לא ראה. זה מובן. וזה, לפי דעתי, המדרגה והערך המיוחד של אמו ואחותו של משה רבנו. הם היו איך אומרים בעברית מודרנית? אנשים החכמות, כן? סשפם, איך אומרים? המיילדות. לא, זה מקראי. המיילדות. מי רואה את הנולד? זה המיילדת. אז המיילדת היא יותר נביאה מהנביאה עצמו. יש לה חוש של הנבואה יותר פנימי מהנביא עצמו, מכיוון שהיא שייכת לעניין. זה מובן. לכן, זה הסוד של נשים צדקניות. ופעם הסברתי את זה דרך בתוך נושא של המעבר, איזה נושא היה, ייתכן שזה היה אותו נושא בתולדות. שבתורה כתוב מילדות חסך, כן? בלי וב. לכן כתוב אותיות תלמיד. כן? ודווקא משה רבנו שייך לעניין של המילדות. התלמיד הוא המילדת של הרב. והמילדות ההוא היו אמו ואחותו של משה רבנו. רמז לתלמיד מן התורה מן העין, שפחה ופועה. וזה ההפך הגמור של השיטה הפילוסופית. השיטה הפילוסופית טוענת שהרב הוא המיילדת של התלמיד, ולכן נשארים בספק. מכיוון שהתשובה זה התלמיד שנותן התשובה של השאלה, כן? אבל פה אנחנו רואים דווקא את ההפך, שהתלמיד הוא המיילדת של הרב, ולכן עשה לך רב והסתלק מן הספק. מכיוון שהתשובה באה מהרב, לא מהתלמיד. אתם מבינים את ההבדל? לפי דעתי, זה בא מסוקרטס, כן? אבל לפי דעתי, הפילוסופים יודעים שזה ההפך. יש להם, יש להם איזה מין אסטרטגיה, אסטרטגיה פדגוגית ככה. כאילו הרב הוא רק המיילדת של התלמיד. והם רוצים, הם יודעים שהרב מלמד לתלמיד. אבל איזה מין ככה גנדרנות כזה ש...
זה ענבה.
לא, זה גנדרנות.
אני לא
מבין
למה,
אני חורך, אני רואה שענבה... לא, מכיוון ש... בסופו של דבר, פילוסוף לא מקבל את המהות של רבו. ולכן הוא לא יכול להתפאר עם התלמיד שלו. ולכן הוא נותן לחשוב לתלמיד שלא היה לו רב, מכיוון שלא עצמו לא היה רב. אתה מבין? לכן אני הגדרתי את זה לא כענבה, זה דווקא גאווה מוחלטת. אלא, ואני פחדתי בזה, שיש כמה דברים שהולכים יחד. מי שאין לו אהבת עם ישראל, מי שאין לו עירת ערב, ואפיקורוס זה אותו דבר. כשאני שומע כמה דיבורים מהוגי דעות, שהולכים, זה, הכל הולך לקנה אחד. לא מכירים ברבם, לא מכירים בהתגלות התורה, תורה מן השמיים, לא מכירים בזה, כן? אפיקורסים. והקשר עם עם ישראל הוא מספק. אני גומר עם, עם העניין הזה. טוב. ולכן פה יש לנו פסוק מעניין מאוד, שהוא מורה השילוב בין שני הברכות האלה.
אפשר לשמוע עוד פעם ביחזקאל למה
נתראה? זה פסוק ח'
בלמדבר.
ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קראו לבוא. והגמרא מסבירה שזה סימן לקיבוץ גלויות. זה מובן. תראו את הגמרא בסנהדרין, כן? טוב. אז הרב היה רגיל לסתת את זה ולומר שזה הסימן המובהק של הקץ המגולה. ומי שלא רואה בזה, לא מסכים לראות בזה, זה סימן שיש לו בעיות עם הגמרא. כן? זה ברור. ועם הנבואה. טוב. אז ההסברים עכשיו של הברכה שלנו, תקר בשופר גדול לחירותנו, זה השלב הראשון, זה סוף השעבוד לפני הגאולה. חירות דבר השעבוד, כי בגלות, ואני משתמש במושג גלות במובן הכללי, בגלות יש צד של שיעוד. אז לפני הגאולה צריך לצאת מהשיעוד עצמו, דווקא כמו במצרים, כן? ואנחנו רואים כי בהיסטוריה השלב הזה של החירות משיעוד העמים קדם לגאולה עצמה. אפשר לקשור את זה אולי, אני נוטה לומר את זה, לעידן של האמנסיפציה. כן? זה היה שחרור מהשרבוד פשוטו כמשמעו. אחר כך ושא נס לכבש גלויותינו, זה פסוק בישעיהו, זה פרק י' א' פסוק י' ב'. אם יש לכם תנכים פה אם אתם רוצים, אז אני אקרא את הפרק. אולי קודם כל נראה בישעיהו קו זין יוד גימל על תקר בשופר גדול, ואחר כך נגיע לסנס. אז כי זה הפסוק העיקרי של כל העניין שלנו. והיה ביום ההוא התקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. זה ברור שהרמז זה לעשרת השבטים. העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. זה ברור, כן? והמילה עובדים, זה נותן המשמעות של הנידחים. כן? אז על זה רציתי לחזור על פרק של הרב נצר על העניין של שופר גדול, על אותו פסוק. יש לכם את הדפים פה, הביאו דפים אחרים, אז אני אקרא את זה. אז זה היה דרוש בראש השנה, בשנת תחצד. זה כמה זמן כבר? תחצד?
34.
זהו, דיינו לפני קום המדינה, והתחלת השואה.
שנה לפני שהרב קוקמי.
זהו. אז זה מה שהוא אומר. על שופר גדול של גאולה ניבא הנביא, ולתקיעת שופר גדול אנו מתפללים. גדול דווקא. לפי ההסברים של המפרשים, זה אלו של יצחק אבינו. ביובל השמאלי, זה הייתה יובל של הר סיני, והיובל הימני היא השופר הגדול לעתיד לבוא. זה מובן?
לא.
לא. יובל, השופר, הקרן, כן. במדרש זה כתוב יובל. זאת אומרת, זה אלו של יצחק אבינו, אז חלק שמענו כבר בהר סיני, במשוך היובל, והחלק השני זה, אנחנו מתפללים תקר בשופר גדול. אחר כך נראה הדיוק של הרב למה דווקא גדול. אז המפרשים מסבירים את זה, והשופר הימני הוא יותר גדול משופר השמאלי. זאת אומרת, ממינו יש לתלמות, אבל לוקחתם דרור, בשנה החמישית, זה רמז ליובל של הגאולה האחרונה, אז זה שופר יותר גדול מהשופר של הר סיני. זה הפשט של תקר בשופר גדול, כי כבר שמענו שופר שאינו גדול, והוא זה, זה השופר של הר סיני, כן?
וזה, אז זה גם אירוע יותר גדול?
השופר. זאת אומרת, התרועה של החירות. זה כל העניין של השופרות של השנה. מלכויות, זיכרונות. טוב. אז הרב מסביר את זה כך. השופר גדול של גאולה, ניבא הנביא, ואת כוח שופר גדול, אנחנו מתפללים, ואת תקיעת שופר גדול, גדול דווקא. כי מדרגות שונות יש בשופר של גאולה. יש שופר גדול, יש שופר בינוני, רגיל, ויש שופר קטן. ושופרו של משיח נמשל אל השופר כפשוטו, אל השופר של ראש השנה. ההלכה קובעת בשופר של ראש השנה שלוש דרגות. שופר של ראש השנה מצוותו בשל איל. בדיעבד כל השופרות כשרים. שופר מבהמה תמאה, וכן שופר מבהמות עבודה זרה של גוי פסול. אבל אם תקע בו יצא ידי חובתו. ומותר לתקוע בכל שופר שהוא, אם אין שופר כשר, ובלבד שלא יברך עליו. וזה שולחן ערוך, הלכה, כן? תפסם, זה לא צריך להסביר. ודרגות אלה, המנויות בהלכה בשופר של ראש השנה, מקבילות הן לדרגות בשופר של גאולה. מהו למיתו של דבר שופר של גאולה? בשם שופרו של משיח, אנו מתכוונים להתעוררות ולדחיפה הגורמת לתחייתו ולגולתו של עם ישראל. ההתעוררות זו היא התקיעה המקבצת את העובדים והנידחים והמביאתם להר הקודש בירושלים, והוא מתקשר לפסוק שלנו. היו הייתה בישראל בזמנים שונים, וישנה גם כיום בחלקים וביחידים מישראל, התעוררות ורצון שמקורם בקדושה, באמונה חזקה בשם ובתורה, בקדושת ישראל ותעודתו, וברצון לקיים את רצון השם שהיא גאולת ישראל השלמה. זהו השופר הגדול והמעולה. רצון עם להיגאל מתוך הרצון הנעלה למלא את עודתו הגדולה שאינה ניתנה להתמלא בהיותו גולה ועלוב. זה מובן, זה פשוט. זה כל תורת הרב תמונה בזה. ויש שהרצון הקדוש נחלש. אין התלהבות הגדולה לרעיונות עליונים של קדושה, אבל נשאר לפחות הטבע האנושי הבריא. אתם זוכרים את הקטע באורות, הנפש של פושעי ישראל הוא יותר מתוקן וכו'. שגם הוא מקורו בקדושה. הטבע האנושי הבריא, שגם הוא מקורו בקדושה. וזה אחד מהמקורות של הרב שמדבר על הקדושה הטבעית. אני חיפשתי לפני הרב שום רמז למושג של קדושה טבעית, לא מצאתי. ייתכן שמצאתי וזה נעלה ממני, אבל אני חושב שהוא חידש את המושג של הקדושה הטבעית. אולי יש איזה רמז, לא.
הבח כותב.
מה?
הבח, הבית חדש, הטור, אומר שבפרקת מעין שבע, צריך לומר, ונוכל מפריה ונוסבה מטובה, קדושת פירותיה של ארץ ישראל.
כן. אבל זה לפי דעת כן, אבל לפי דעתי זה לא המשמעות שחידש הרב. מכיוון שזה שייך למושג של ארץ הקודש, כן? אבל בגלות היינו, וזה ההסבר של הרב, המושג קדושה בגלות זה קדושה נגד הטבע. ובארץ ישראל זה קדושה טבעית. הרב מסביר את זה שהיינו מתקשרים למושג של קדושה רק במובן המסורתי של פרישות, זאת אומרת המובן השלילי, לפחוש מהטומאה. וכל מושג קדושה היה כאין המושג הקדושה אצל הגויים, קדושה שכנגד הטבע. וזה היה הגורל והמצב של היהודי בגלות. כל הטבע החיצוני התאמה, ולכן כל החיים של היהודי כיהודי היו נגד הטבע שלו, כי הטבע היה גוי, כן? הנוף כולו היה גוי. רק מי שמרגיש כשמגיע לארץ את העניין של הקדושה הטבעית, הוא מתקשר באמת לקדושה של הארץ, ארץ הקדושה, שבגלות היינו חושבים על זה כקדושה מגית, ולא, נאמר, כקדושה כנגד הטבע, כן? ולא כקדושה טבעית. זה מובן. אני זוכר את הביטויים של הבננות הקדושות, או העגבניות הקדושות. בפעם הראשונה ששמעתי את זה, הבנתי במדוע, כן? כשהיינו בגולה, למשל בט"ו בשבט, והיינו מקבלים, זה היה נס, איזה פרי מארץ ישראל ממש, היינו אומרים זה קדוש. אבל במשמעות מיסטית כזו, כן? עד שהגענו פה ושמענו מהרב שזה אמיתי, שזה מציאותי, שזה קדושה טבעית, שזה לא עניין דתי, גרדה. תפסתם את ההבדל, כן? ולכן המושג הזה אני לא מצאתי בשום מורה דרך.
מה בזמן?
כן? ייתכן, ייתכן. אולי זה נעלה ממני, וחסד לאברהם, וחסד לאברהם.
חלק מההופעה של ארץ ישראל יש במצב של קדושה טבעית.
והיא אומרת טבעית? היא אומרת קדושה טבעית?
לא טבעית.
לא טבעית.
מאליה.
מאליה, כן. טוב, זה הרעיון. ברוך שכל מחדש דבר, כל מחדש דבר חדש, שמע את זה ממשה רבנו מסיני. הייתי רגיל לומר, זה תלמיד ותיק. זה הוותיקן שלנו. זה מעניין, מאיזה מילה בא הוותיקן בלטיני?
יש גבעה.
מה? יש גבעה, אבל המילה עצמה. ייתכן שהיו ותיקים שם. טוב, אני אשאל את פוסטיק. טוב, אז נמשיך. טוב, זה נקודה חשובה, כן, הקדושה הטבעית. וזה מה שאנחנו לא מצליחים להסביר לציונים החילונים, כי הציונות שלהם היא ממדרגה של הקדושה הטבעית, והם מחפשים קדושה נגד הטבע בבני ברק. זה המצב. תפסתם את זה, כן? קראתי מאמר נפלא במערי, שכחתי מה השם של הכותב, מעל המשמר, ממש בידוי שלם. יש לכם את המאמר? יש לך את זה. אולי תקרא אותו, אולי תקרא אותו. זה כדאי, כדאי לקרוא. כולו. מה? כולו, כן, תגר בשפה גדול. זה השם שלך. כן, תקרא אותו.
של מי זה קודם כל? זה של אשר שילוני. כתב של על המשמר, שכתב במערי את המאמר. רבות דובר ונכתב על גורמי הירידה מארץ, קשיי החיים, המצב הביטחוני המאוהב, מלחמה וטרור, המצב הביטחוני הכבד הרובץ על כתפי צעיר בישראל, לעומת הביטוי של החיים האמריקניים וחיינה וחיינה סיבות קרובים לתירוצים. ברצוני להתייחס כאן לירידתם מארץ של בני קיבוצים. משום שקיווינו שבהם לא יפגע הרע הזה, ירידתם של אלה חייבת להדליק תנועה אדומה בתנועת העבודה ובתנועה הקיבוצית החילונית. תנועות אלה חייבות לבדוק היכן שגו ומה ניתן לתקן. אנו חייבים לשאול את עצמנו כיצד זה קורה ש2,000 מבני קיבוצים משלוש התנועות הקיבוציות החילוניות עקרו משורש צמיחתם הפיזית והחברתית רעיונית וירדו מהארץ, בשעה שהנגע לא פגע כמעט בקיבוצים הדתיים. בוודאי שאין תשובה חד משמעית לבעיה
הסבוכה. זה לא ענבה, זה גם רדות.
לכל ניסיון להצביע על תקופות פלא, הוא עקר, אין תקופות פלא. אני מבקש להתייחס כאן לאחד מגורמי הירידה, שמשום מה אין מדברים בו. חינוך יהודי לאומי ציוני שטחי, שאנו נותנים לבנינו. אני טוען שמנת התודעה היהודית שבה מציידים בן קיבוץ לקראת בגרותו היא אפילו לא על קצה המזלג. רק צרות עין הכתיבו למחנכי תנועת העבודה לקיבוצים למחוק מתודעת החניכים שאנשי העלייה הראשונה קדמו לחלוצי העלייה השנייה, ושאף הם תרמו משהו לארץ הזאת. חתכו המחנכים כאשר מסיפרו לחניכיהם על התרומה הגדולה שתרמו לרציפות ההיסטוריה בארץ ישראל, על יותיהם שבודדים וקבוצות במשך מאות בשנים. ומשהו תרמו גם אלה שבאו למות כאן, ואלה שרק קלו סקיק מאפר הארץ על מנת להתמינה בבוא יומם וקברם שבגולה. נוסח, אם איני יכול לעלות לארץ ישראל, אביא את ארץ ישראל אליי. מה יודע בן קיבוץ על הזיקה הרגשית היסטורית של בית ישראל אל ארץ ישראל, כפי שהיא באה לידי ביטוי במקורות ישראל, בתפילות של ימיכול ומועד? כמה בני קיבוצים מכירים את פרקי התפילה הנפלאים והלימודים על נערות בבל ושיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היו כחולמים? מקורות שהזינו גם את התנועה הציונית מראשיתה. אז כשאתה מגדל דור חסר שורשים יהודיים, בל נשתומם אם הוא אורז את תרמילו ומייסד את עצמו בארצות המבטיחות לו היום רמת חיים גבוה יותר וביטחון אישי ואת עתה טוב מאשר בארץ. אמרה לי חברת קיבוץ ותיקה, שפכנו את הילד יחד עם המים ואנו משלמים כעת את מחיר מחדלנו זה. פרופסור מיכאל הרסגור, באחד מרשימותיו בשבועון חותם, ממש הזדעזע לשמוע שקבוצת ילדי בר מצווה בקיבוץ מסוים בצפון הארץ עלתה לתורה. הרסגור וכמוהו עלוקי כפירה אחרים ראו בכך הרס הקיבוץ. גם אני ראיתי בר מצווה קולקטיבי באחד מקיבוצי הדרום, שכל תוכנו הצגה, שהילדים המתבגרים הכינו עבור חברי הקיבוץ ואורחים מבחוץ, הצגה מחיי האסקימוסים. סלמנים דתיים בבר מצווה, חס וחלילה, זה כפירה בעיקר. אז נודדים לצפון האסקימוסים, וזאת בקיבוץ שמרבית חבריו הוותיקים איבדו את הוריהם הדוסים בשואה. האם היה נודע הדבר כאילו זה, גורע הדבר כאילו זה והדבקות הקיבוצית, לו במקום האסקימוסים היו ילדים יהודים בארץ ישראל מעלים על הבמה משהו משל מנדל שלום הלכת בארץ ואחרים, משהו מעולמם הנכחל של סבא וסבתא? ואם לא משלהם, מאותם סופרים גלותיים, הרי אפשר להעלות משהו מארץ ישראלי, עלייה שנייה, השומר, הפלמ"ח, אבל זה כבר מריח מריח מציונות. וזה הוסמה מזמן במרכאות ונפתלים ואינה באופנה בו. וכן אתה בני ידיך מתחיל דור של גויים. אם עליי לבחור בין שני סוגי הרב מצווה, זה שאר סיור כתב עליו וזה שאני הייתי עד בו, אני בוחר בראשון. גם אותם ילדי הקיבוץ החילוני שעלו לתורה לא יניחו מחר תפילין על ראשם, אין מה לחשוש. בעזרת השם, אוי ואבוי, איזה מילה מגונה כתבתי כאן, עוד יגרשו אותי ממקם. גם הם יהיו אפיקורסים גמורים, אבל לפחות הם חוו חוויה של בר מצווה יהודי וידעו שיש דבר כזה. ואולי בהמשך חייהם יהדהדו באוזניהם מילות ההפטרה נחמו נחמו עמי. ואולי יתעורר בהם החשק להתעמק מעט במקורות ישראל, מה רע בכלל? כשאני מערער מה הביא את משה סנה, זיכרונו לברכה, הקומוניסט, לצוות לערוך לו טקס קבורה דתי, כשאני חושב מה הניע את המשורר והסופר המפ"מניק מקיבוץ עין החורש, על הקומוניסט, זיכרונו לברכה, לצוות על בילו לומר קדיש הקיבור, הרי אני מניח ששני אישים דגולים אלה, הספוגים אהבת ישראל לשמה, הכירו ביותם בסף המוות, את חלקו של הקדיש בתודעה היהודית לדורותיה. אבא קובנר שראה את העם היהודי על סף קדיונו הפיזי, ודאי ראה בקדיש ביטוי עליון של הזדהות יהודית, גם אם לא כל תוכנו של הקדיש דיבר אל ליבו. האם כל מילותיו של המנון האינטרנציונל מדברות אל לב חברי הקיבוצים, שרים אותו משום שהפך לסמל במרוצת השנים? אז מה לעשות יש לנו סמלים יהודיים? האם נזרוק אותם לפח, לפח ההשפעה ההיסטורי, או שמא נאמץ אותם תוך ביקורת ואולי תוך שינויים? נאמץ אותם משום שהם שלנו מדורות, ויש קשר עדות במצבלים אלה לבין הרציפות היהודית לדורותיה. גם אנחנו, אנשי מפ"ם ואנשי תנועת העבודה, לא נאמץ לנו את היפה של היהדות. אנו, במו ידינו, מקצצים בשורשי הווייתנו הלאומית, ובאין שורשים אפשר לקום מחר בבוקר ולראות שאיננו עם. אפשר מחר בבוקר לעקור מכאן, מארץ קשה ודויה, לרדת ולהתבולל עד עד. זה מה שיקרה, וזה מה שקורה כבר במציאות. אם נכון שאין עתיד ללא עבר, אזי עלינו יקרב אלינו את עברו של העם הזה, להיטיב, להבינו ולכבדו. וכשנבין אותו עוד יותר, נלמד את בנינו איזה מקום תופסת ארץ ישראל ומסורתנו ומקורותינו. ואז אולי יבינו בנים שלא פסק מעולם הקשר היהודי מסורתי רגשי ודתי עם ארץ ישראל. ומכאן גם זכות להיותנו כאן, בלי לשלול את זכותו של אותה הארץ עצמה של העם השני החייבה. האם איננו חשים שאנו מגדלים דורות של בנים המתחילים לפקפק בעצם זכותנו על הארץ הזאת? אם חפצי חיים אנו, עלינו לעשות רוויזיה בהרבה אמיתות שלאורן אנו מחנכים. כוונתי אינה שעלינו לחזור בתשובה, אלא לחזור בשאלה. כאשר נרבה לשאול, נמצא גם את המענה החלקי לפחות, ואולי נציג כמה בנים מרידם מהארץ, שהוריהם החילוניים עלו אליה
בחרדת
קודש.
זה שופר קטן. זה שופר קטן שמתקרב לשופר גדול. והרב ציודה, זכרונו לברכה, היה מסביר את זה כתשובה עד. לא עוד תשובה אל, אבל תשובה עד. זה מה שאומר. כן. אז נמשיך. אם כן, הקדושה הטבעית. זה דווקא היום קיבלנו את זה, וזה מאפיין מה שאומר רב. וטבע אנושי בריא זה מחולל, מחולל כתוב?
המחולל.
רצון טבעי, פשוט, באומה, להקים את שלטונה בארצה, לקום ולהשתחרר, להיות חיי חופש פשוטים ככל העמים. רצון טבעי זה מתוך ההגשה לאומית טבעית, זהו השופע הבינוני הרגיל, המצוי בכל מקום, אף הוא שופע כשר, אף על פי שמצווה בראשון יותר מאשר בו. בדיעבד, כל השופרות כשרים. זה ממש נבואה מה שכותב פה. אולם, יש גם דרגה שלישית בשופע של משיח, ואף היא מקבילה לשופע של ראש השנה, שופע קטן פסול, שתוכחים בו בהכרח, אם אין שופע כשר בנמצא. אם אפסה התלהבות הקודש ורצון הגאולה הנעלה הנובע ממנה, אם גם הרגשה אנושית לאומית וטבעית ורצון של חיי לאום בכבוד גם הם אפסו, אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה, באים אויבי ישראל ותוקעים באוזננו לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע כל שופר, הם מטריעים ומרעישים באוזנינו ואינם נותנים לנו מנוח בגולה. שופר של חיה טמאה נהפך לשופרו של משיח. יש איזה רמז במפרשי הקבלה שנחש בגמטריה משיח. אז אני רוצה להסביר את זה, כי זה לא סתם. כל הכוחות של האור הקדמון, האור הקדמון היה כולו טהור, אבל כל הכוחות שנפלו בצד התומה נחפכו לבחינת נחש. אבל הגאולה המשיחית זה לגאול דווקא אותם האורות. זה מובן? כן. איך אומרים, המהפך בין נחש למשיח, אני מחפש מילה יותר ברורה, ההיפוך, כן?
התמורה,
כן? זה דרך החושן, חושן משפט, זה אותיות נחש, וזה גם התחייה המשיח, כן? ציון במשפט תיפדה. זה קשור גם כן למהלך הברכות, אחרי הגאולה, זה השיבה שופטנו. ויתכן מאוד, אני יודע אם זה כבר בדיחה של פורים, שהם בקיבוץ שרצו השגה של האסקימוזים, העלו מניצוסות הקודש של האסקימוזים, כי יש פסוק, אם נדחך בקצה השמיים. טוב, נעזור. נהפך לשופרו של משיח עמלק. של משיח, כן. עמלק, פיתלורה, היטלר וכו', מעוררים לגאולה. צריך להוסיף עוד כמה. ומי שלא שמע כל השופר הראשון, ואף לכל השופר השני, הרגיל לא רצה לשמוע כי אוזניו נאטמו. והוא ישמע לכל השופר התמה, הפסול, בעל כורחו ישמע. ואף הוא יוצא ידי חובה. גם לאומיות זו של השוט של צרת היהודים, גם בה יש מן הגאולה, אולם על שופר זה אין לברך. כל שהוא מן כללה אין מברכים עליו משנה בברכות. אנו מתפללים שלא יביאנו הקדוש ברוך הוא עוד לידי שמיעת השופר הפסול והתמה, בעל כורחנו, ואף לשופר הפשוט. הבינוני, החילוני כמעט, אין אנו מתגעגעים ביותר, אנו תפילה תקר בשופר גדול לחירותנו. וזו הכוונה הפשוטה של הברכה שלנו. שופר שבא מתוך עומק קדושתו של נשמת ישראל, קדושתה של נשמת ישראל, מתוך קודש קודשנו, ואז תהיה הגאולה שלו. זה ברור, כן? טוב. אז נמשיך קצת. אז אחר כך, וסנס לקבץ גלויותינו, זה בישעיהו יוד א' יוד ב'. אני אקרא את הפסוק הזה. אני אקרא מהפסוק יוד. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרוש, והייתה מנוחתו כבוד. אתם יודעים מה עשו הנוצרים מהפסוק הזה, אבל זה שייך לנו. והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שער עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומעלם ומשנער ומחמת ומהים, ונשא נס לגויים ואסף נתחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ. אתם רואים את החלוקה, נתחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. זה הפסוק שלנו.
מה זאת אומרת ונשא נס לגויים?
נס פה זה דגל.
דגל?
כן. טוב, זה איך אומרים? זה סגנון נבואי, כן? ולכן לקחו את הביטוי בברכה. ושא נס לקבץ גלויותינו. לפי דעתי, זה נראה מיד במסכת כתובות, זה קשור לשבועות. זאת אומרת שהגויים עצמם הם יתנו את הרשות לקבץ גלויות, לקיבוץ גלויות. ולכן כתוב בפסוק שלנו נס לגויים, שהגויים יראו את הנס הזה. וזה נס לקבץ גלויותינו. וקבצנו יחד, אז פה זה ברור שאנחנו רואים איזה התאמה בפירושו של רש"י על מסכת כתובות. אני אקרא את הקטע, זה בסוגיה של השבועות, אז זה יש יוד עליו, כן. זה הרבה זמן חיפשתי את המקור של רש"י, ויתכן מאוד שיש איזה קשר בין הלשון של רש"י פה והברכה שלנו, נראה את זה מיד. ככה. ורבי זרה, ההוא שלא יעלו ישראל בחומה או כחומה. אז רש"י מסביר, שלא יעלו בחומה יחד ביד חזקה. אתם רואים את ההסבר של רש"י. מה זה לעלות בחומה? זה לחזור לארץ ישראל בבחינת יחד. לא יחידים ורק יחידים, אלא בבחינת כלל ישראל. ואני רוצה להסביר את זה. כי בוויכוח שיש לנו עם הטוענים שאסור לעלות לארץ ישראל מכיוון שיש שבועה, שלא יעלו כחומה, והנושא הוא רחב מאוד. ואני מתפלא איך בעיה כל כך חמורה, כל כך גדולה, מצאו רק קטע אחד בגמרא, משפט אחד של רבי זירא, שחזר בו רבי זירא בעצמו, כן? כדי לבסס אידיאולוגיה שלמה שאסור לעלות לארץ ישראל, מכיוון שיש שבועה שלא יעלו כחומה. ושוב, אני קראתי הרבה מקורות על הסוגיה ההיא ועל הנושא ההיא, ואני רוצה להסביר רק בקצרה שרוב המפחשים את הסוגיה שכחו שני דברים, שלרוב החכמים, התלמידי חכמים, זה לא עניין של הלכה, אלא אם כן 1,000 שנים אחרי תקופת שלמה המלך, יש מקורות כאלה, ואלא אם כן ליהודי בבל ולא לשאר הארצות. והדבר השני, שהפסוק שרבי זירא עצמו וכמה חכמים אחרים, זה החכם השני הוא, אני רוצה לסטט אותו, חדקה, רבי יוסף ברבי חנינה, כן, נותנים את כל הסימנים שלהם על שני פסוקים מפרשים. רבי יהודה היה אומר, כל העולה מבבל ארץ ישראל עובר ועשה שנאמר, בבל היו ראו, ושם היו עד יום פוקדי אותם, ושוכחים את סוף פסוק, את ספר של מקרא. עד יום פוקדי, כשיש פקידה, אז אין שבועה. יש זמן מצוין, שנקרא הקץ, כן? עד יום פוקדי. והגמרא נותנת את הסימנים של הפקידה. הסימן הראשון, כשחוזרים יחד. אסור לחזור יחד עד יום פוקדי. אז כשיכולים לחזור יחד, זה סימן שזה יום פוקדי. תפסתם את ההסבר? זה הסבר פשוט מאוד, ואני מתפלא איך לא תופסים, לא תופסים את זה. מכיוון שיש לא רק סימן אחד, אלא 6 סימנים שהולכים יחד. והפסוק השני הוא, השבחתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעילות השדה, מתעירו ומתעוררו את האהבה עד שתכפת. עד שתכפת זה מקביל ליום פוקדים. ועד שתכפת זה עניין של שופר גדול כדי לעורר את האהבה, כפי שהסביר. אז מכיוון שכבר התגלו הסימנים של יום פוקדי ועד שתכפס, אז אין שום שמץ של איסוך, אף על פי שזו דבר הלכה. תפסתם את הרימה. ולכן אני נוטה להסביר את זה ככה. היו כמה תופעות של רצון, נאמר, משיחי במרכאות, לחזור לארץ ישראל דרך 2000 שנה של גלות. אבל כל פעם זה היה בבחינת יחידים, וזה נחשב הפעם הראשונה שזה היה, שזה בבחינת יחד, דהיינו בבחינת כלל ישראל, וזה לא עניין של כמות, אלא זה עניין של הגדרה של איכות של המוטיבציה לחזור בבחינת חזרה לאומית ולא יחידית ממוטיבציה של כמיהה לארץ וכן הלאה. כן, כל התופעות היו נכשלו ולרוב הלכו לכיוון של משיחיות שקר. הפעם הראשונה שזה מתחיל להצליח עם כל הקשיים שאנחנו יודעים, שכשזה היה יחד, זה ברור. חוץ מזה, ההבדל הראשון בין הנוסח האשכנזי והנוסח הספרדי הוא, איך אומרים, מעניין מאוד, טיפוסי מאוד לשני הכיוונים. בנוסח האשכנזי זה יחד, כפי שהסברנו, אבל בנוסח הספרדי יחד מהרה. אני נוטה להסביר את זה ככה. בעולם האשכנזי היו מקווים ומחכים את הקץ. לפי הלוח הזמנים, כן? בבחינת לא זכה בעיתה. אבל בנוסח הספרדי זה ברור מאוד, מהרה. זה, זה, זה בבחינת אחישנה. זה מובן? כן? ולכן יש לכם, בסידורים שלכם זה סידור ספרדי לרוב, כן.
יחד
מהרה זה ספרדי. אבל יש הרבה סידורים אשכנזים ששמים את המילה מהרה ב... איך אומרים את זה?
בסוגריים,
כן. אולי אצל החסידים, כנראה. מארבע כנפות הארץ, זה קראנו את ה... את הפסוק כבר, כן? ובנוסח האשכנזי, מארבע כנפות הארץ, נקודה. בנוסח הספרדי, מארבע כנפות הארץ, לארצנו. ופה לא הייתי מסביר במה מדובר, וזה ברור במה מדובר. זאת אומרת, לא בארץ אחרת, לא, כן? אלא מצאתי פירוש, פירוש אשכנזי, שהוא מסביר את זה ככה, רק דקה שאני חוזר. כי אם יתקבצו דרך משל חצי ישראל בארץ אבותינו וחציו באחת מארצות הגויים וכולם במצב החירות, יקרה גם כן קיבוץ גלויות. לכן הוסיפו מסדרי התפילה מילת יחד, לומר שיהיה הקיבוץ דווקא במקום אחד, דהיינו בארץ הקדושה, כדי שנוכל לקיים המצוות התלויות בישיבת כל ישראל עליה. זה נושא ידוע, כל מצוות התלויות צריך שכל ישראל ולפי ההלכה רובו ככולו יהיו בארץ. זה כל העניין של השמיטה יורדת. דווקא במקום אחד יעינו בארץ הקדושה, כדי שנוכל לקיים מצוות התלויות בישיבת כל ישראל עליה, כמו דין היובל או בעבד עברי וכן הלאה, וזה אחוזה וגרטושה. ובסידורי הספרדים הוסיפו מילת לארצנו ונכונו. ולכן כנראה המפרש הזה הוא ניחש את, את הבעיה, שיש איזה נטי לחשוב בכמה חוגים ש אפילו מחוץ לארץ ישראל זה נקרא קיבוץ גלויות. טוב, אחר כך מה שנשאר לנו זה החתימה, ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל. זה לא פסוק, אלא יש רמז במדרש ולא הספקתי למצוא את המקור. כשהשבטים ירדו למצרים והתקבצו עם יוסף, אמרו מלאכי השרת ברוך מקבץ נדחי עמו ישראל, וזה נלקח מהמדרש, לא מהפסוק, כי אין שום ביטוי נדחי עמו ישראל בפסוקים, אלא נדחי ישראל. ולכן המפרשים את המילה זה לא בדיוק, לא בזכות המצוות שלהם, אלא בזכות עצמם, כן? בברכה הקודמת, גואל ישראל, אם זוכה, אם לא זוכה, כן? אבל מקבט, נתחי עמו ישראל, המילה עמו מוסיפה הסבר, משמעות מדויקת, שזה יהיה מבחינת עמו, ולא סתם בלי זכות. זה מובן? כן. אז זה הקשר. טוב, זה פחות או יותר את העיקר, מה שרצינו ללמוד. אם יש עוד שאלות על זה? טוב, אז פורים כשר ושמח, ולהתראות בקרוב.